השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב. אנחנו בהשגחה פרטית בימים האחרונים של שנה זו. איקונו להתחדשות. להנהגה החדשה שיורדת ומתחדשת בימי ראש השנה. חלק מעניין ההתחדשות זה הרבה עבודה עם הדמיון שלנו, עם כוח המחשבה. דמיון הוא זה שגם לוקח אותנו למחוזות לא טובים, והוא זה שיכול לקחת אותנו למחוזות הכי נפלאים, למחוזות הפילים. רבנו יונה, שהוא היה מאחד הקדמונים, אחד מחכמינו שלפני 800 או 900 שנה, אמר שהעבודת, הוא דיבר על עבודת התשובה שקשורה בימים שלפני ראש השנה, דיבר על כך שאדם ידמה את עצמו כתינוק שנולד. מה המשמעות של זה? כי כשאדם רוצה לתקן את דרכיו, אז הוא הרבה מתמקד במה שלא קשורה. וכתינוק שנולד, זה ממש לדמיין שכל פעולה חיובית שאני עושה עכשיו היא נרשמת לטובה על לוח חלק. עכשיו, יש גם עדיין תינוק שנולד, הוא לא בחוויה שהוא צריך לתקן את השגיאות שלו משבוע שעבר. כל פעולה חיובית נרשמת על לוח חלק, כל למידה, כל... הוא עסוק בהתפתחות, הוא לא עסוק בתיקון של משהו. לפחות לא ברובד הנגלה, אולי הוא בא לתקן דברים מגלגולים קודמים. אז ככה אמר רבנו יונה. זה אבא שלי הראה לי היום בארוחת הצהריים. הדברי התחזקות שלו. סיפר לי מה אומר רבנו יונה, אז אמרתי לו, אבא, אני רוצה לראות את זה בטקסט בפנים. אז הוא הלך לתיק שלו, אמר לי, איזה השגחה, איזה השגחה. אני שואל אותו, מה הוא אומר? עמדתי לצאת להרצאה לשיעור, ותכננתי ללמד את הטקסט הזה של רבנו יונה, ושמתי בטעות הספר מסילת ישרים. בסדר, היה יוצא לו שיעור טוב מאוד, אם היה מלמד מתוך המסילת ישרים. אבל בזכות זה שביקשתי ממנו לראות את זה בטקסט בפנים, הוא שמח על שיכל לשים בתיק את הרבנו יונה. זה דיבור מאוד חזק, עבורי לפחות. מה זה אומר כקטן שנולד? שאנחנו לא מתמודדים כרגע, לעת עתה עם העבר. בשבוע שעבר הזכרתי את זה פה בשם הבעל שם טוב, שאמר סור מרע ועשה טוב. זה לא הבעל שם טוב אמר, זה דוד המלך אמר, כן? אבל שם טוב ביאר את זה, איך תסור מרע על ידי שתעשה טוב. עכשיו, כמו שאמרתי, ראיתי שזה עוד קודם לכן, מרבנו יונה, הדיבור הנפלא הזה של להיות כקטן שנולד. והשאלה היא, עד כמה אנחנו מסכימים לשתף פעולה עם הדמיון שלנו? עד כמה אנחנו מסכימים ללכת קדימה עם המחשבה החיובית הזו, שאני באמת במימד מסוים כתינוק שנולד. כי מיד כשאנחנו מתעוררים בבוקר, עולה התודעה הזו של כל הרישומים שאנחנו נושאים איתנו במהלך השנים. כל הדברים הלא פתורים. ויש בזה משהו מאוד חזק, ההחלטה הזו להתחדש. למרות שיש דברים שדורשים מענה, מערכות יחסים, או יש דברים שאנחנו כבר אוכלים את הפירות שלהם. עכשיו ביחסי אנוש, בעניין של בריאות, בכל מיני רבדים. ואף על פי כן, זה לא סותר את התיאוריה של רבנו יונה. זה מעלה שאלות שאנחנו מזמינים את עצמנו לתת עליהם תשובה חיובית, תשובה שלא סותרת את ההזמנה לתרגול הזה, להיות כקטן שנולד. אז עד היום הכרתי את הדיבור הזה מהחסידות, מהבעל שם טוב. היום הבהירה לי שזה 600 שנה לפני הבעל שם טוב. עכשיו, במה זה תלוי? זה תלוי בעבודת המחשבה לעשות את זה. אם בן אדם מצליח ליישם את זה אפילו בדברים קטנים, אז הוא מקבל כוח מלמעלה. כפי המחשבה שלנו, ככה מנהיגים אותנו מלמעלה. זאת אומרת שאם בן אדם מתייחס אל עצמו כאל לוח נקי, אז הוא מקבל כוח להיות בבחינה הזו. רק שבן אדם מיד שואל, מה, יש לי כל כך הרבה, כל אחד סוחב איתו כל כך הרבה רישומים נפשיים כואבים מן העבר. השאלות הללו, הקשות, הן לא שאלות. זה בחירה האם לנסות לתרגל ולמצוא תובנות שהתרגול הזה יהיה אפשרי, או לומר למה זה לא מסתדר ולקרוא לזה אבל. לפעמים בן אדם אומר איזה משפט של התחזקות ומיד הוא אומר אבל, אבל זה לא שייך אליי, אבל עבורי זה לא מתאפשר. היום קראתי מכתב של הרבי מלובביץ', אני משתדל לקרוא את תאגרות לפי סדר, עם מרקר, עם עת. כל פעם שמשהו מאיר לי ומדבר אליי, אני ככה מדגיש את זה, ממרקר את זה. היום הייתה הרגר עת שמאוד נגע בליבי. אגב, כל האגרות הן נוגעות בלב. רק אם הלב פתוח ואני בטוב, אז גם מה שכתוב נוגע בליבי. אבל אם הלב סגור, שאני עייף או לא מרוכז, אז זה סתם מילים. אתם מכירים את הסיטואציה הזו, נכון? כשאנחנו מרוכזים וישנו טוב והמצב רוח טוב, אז המילים הקדושות מהירות באור יקרות. אחד כותב לרבי שהוא נמצא באיזה בית כנסת, צריך לתת לזה הקדמה. הרבי מאוד דרש, מאוד ביקש, שכל אחד מהקשורים אליו, אני בכוונה לא אומר חסידים, כל מי שקצת בקשר, קצת שמע עליו, איפה שהוא נמצא, מגיע לאיזה בית כנסת, לאיזה קהילה, לאיזה משפחה, שייתן שם מהטוב שלו, שייתן שם מתורת החסידות. אז אחד כותב לו, בבית כנסת שבו הייתי או ביקרתי או ששם אני מסתובב, האנשים שם נורא פשוטים, ואי אפשר ללמוד איתם שום דבר. עכשיו, זה נשמע כמו מכתב התנצלות, שהוא כותב לרבי, תשמע, באמת הייתי רוצה להיענות להנחיות שלך, אבל הם כל כך פשוטים, כל כך אין מה לדבר איתם, לכן לא נראה לי שאלמד שם משהו. אז הרבי עונה לו, הייתי ממש, איך הוא לא מוותר לאף אחד, אני אומר את זה בכיוון החיובי, זה כמו מאמן טוב, שלא מוותר לאף אחד מחניכיו, להוציא את מיטב הפוטנציאל. אז ראשית הוא פותח את זה במילים, בהתעניינות קראתי את מכתבו. מאוד יפה, בהתעניינות. אחרי זה הוא אומר לו, מה אתה אומר שהם אנשים פשוטים? אדרבה, תורת החסידות מסבירה שכמה שאדם יותר פשוט, הוא יותר כלי אמיתי לטוב. הוא אומר לו עוד כמה סעיפים, אני זוכר שאת כל המכתב הזה, רשמתי, עשיתי עליו קווים, עד כדי כך שמכתבים נבחרים, אני רושם גם בעמוד של הקריחה מה היה הנושא. אז רשמתי לעצמי, כשאני אוכל לחזור על זה בשיעור, אז כתבתי לעצמי, אין מקום לתירוצים, עמוד קוף ממחד, זה גמטריה נחמן באותו פשוט זוכר את העמוד, את הקרח לא, אחרת הייתי אומר לכם תקראו, אולי קרח יותחת, אולי. אבל התמצות שנתתי לקרח, למכתב הזה, זה אין מקום לתירוצים. באינדקס שאני עושה לעצמי למכתבים נבחרים. ועוד בסוף הוא אומר לו, תדע לך, בינינו, זה שאתה אומר שהחבר'ה לא קולטים, אי אפשר לדבר איתם, אומר, יש עניין אחד שהוא זה שגורם לדברים להיקלט אצל הזולת או לא להיקלט אצל הזולת. כמה אתה בעניין? כמה הלב שלך שם? אומר, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. אם אתה בהסכמת הלב, לעניין שאתה רוצה להעביר לזולת, זה יעבור, גם אם הם נראים לא מתעניינים, או אנשים פשוטים, כפי שכתבת. למה הזכרתי את זה עכשיו? זה בדרך כלל מסוג הדברים, גם אם אני לא זוכר למה, אני אומר, זה צריך לדבר על זה. לכל זאת, תמיד כדאי למצוא את החוט האסוציאטיבי שהביא אותנו לזה. אמרנו על הדיבור של רבנו יונה, שאומר, המהות של עבודת התשובה, זה שבן אדם ידמה את עצמו כקטן שנולד. המשמעות של זה, זה לא להתעסק עם העבר. אתם יודעים מה? אם נרחיב את זה, למרות שהוא לא כתב, זה עיקר החטא, זה לא להיות פנוי להתחדשות, כי אני עדיין, שימת הלב שלי מופנית אל העבר, אל דברים שהיו, אל דברים שקרו. וההיגיון מאוד הצדיק את זה, כי באמת העבר משפיע. באמת העבר רשום בתוכי. אז מסתבר שיש מימד יותר גבוה של אמונה בכוח הבורא שמאפשר התחדשות, של לבחור בהתחדשות. זה להאמין שאני יכול לראות את כל מה שהיה, ולמרות כל זאת לומר, עכשיו אני בוחר ברישומים חדשים על דף חלק כתינוק שנולד. מי שרוצה יכול להגיד, אוי תתה. ואפשר להאזין למחשבות שאומרות למה זה לא אפשרי, והן נכונות. שימו לב מה אני אומר, הן נכונות. כי יש מימד שהוא יותר נכון. זאת אומרת, זה חיבור למשאבים ולחיבור ליכולות ממימד אחר. כל הרציונל שעוצר אותנו, שקשור לפגיעות ולרישומי העבר, הוא נכון, הוא אמיתי. רק יש עוד מימד שהוא נקרא האמת לאמיתה. חז"ל אומרים שתשובה קדמה לעולם. מה המשמעות של זה? תשובה זה תיקון. תשובה זה התחדשות. עולם זה באמת מי הרגע שעלה אצל השם יתברך, סדר ההשתלשלות לנברות העולם. אז מה המשמעות שתשובה קדמה לעולם? שהתיקון הוכן עוד לפני שעלתה אופציית הקלקול. זה מאוד מעודד ההבנה, זה כתוב שיש כמה דברים שקדמו לעולם, תורה, משיח ותשובה, שקדמו לבריאת העולם. זאת אומרת, העולם יש בו משהו משכנע, נתונים משכנעים, אבל יש משהו של מימד אחר. יש את האמת, ויש את האמת לאמיתה. האמת שהמצב על הפנים. האמת לאמיתה. מה אמרת? אם נשחק עם ילדים.
בלי לשחק עם ילדים, משתעשע עם ילדים, לא תגיע למקום.
אז תציין את זה כהנחיה חיובית. אומר רן, שעל מנת להצליח יותר בתרגול הזה, לשחק עם ילדים 3 פעמים בשבוע 20 דקות. לפחות. או שתשחק בבחינת ילד. תלך ברחוב, תדלג, כמו שילדים ככה עושים דילוגים, קפוץ על רגל אחת, תשמיע קולות. וכן הלאה. אז היכולת הזאת היא ממש מובחרת. היא ממש מאפשרת לנו לבחור בהתחדשות בתנאי ממקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא. המשב הזה של מחשבה, רבי נחמן אמר, אני הבנתי מהו כוח המחשבה, עד כמה הוא עוצמתי. אני מחזיק פה בשיחות הר"ן, שהוא מדבר על ראש השנה, וזה, יש בסך הכל פסקה אחת של שיעורי בית לראש השנה אצל רבי נחמן. ובתוך הפסקה הזאת, שיח, היא עצמה מחולקת לקטעים. אני אקרא את הראשונה. בראש השנה צריכים להיות חכם. יש לזה המשך, בואו נעצור פה. צריכים להיות חכם. כל אחד והתובנות שלו, מה זה להיות חכם. בראש השנה צריכים להיות חכם. שיחשוב רק מחשבות טובות. שיטיב השם יתברך עמנו וכולי. עכשיו, אם אנחנו עושים קלוז-אפ על האמירה הזאת ומתמקדים בה, אומר, מה זה בראש השנה צריכים להיות חכם? זאת אומרת, שלחשוב מחשבות כמה, לחשוב מחשבות של דאגות, וכמה חס ושלום יהיה קשה, זה טיפשות. ככה אומר רבי נחמן, ככה הוא רומז לנו. צריכים להיות חכם. תמיד מול הנחיות שכאלו עולה כל שאומר אבל. האבל הוא קשור בהרגלים. האבל הוא קשור במיומנויות אחרות. יש לנו הרגלים ומיומנויות שהם ההפך מזה. שבוע שעבר הזכרנו את רבי זושה. רבי זושה המתוק, זה לא סתם שאני אומר עליו מתוק, לא, אמנם זה נחמד להזכיר שמות של צדיקים, להגיד המתוק, כן? נשמע כמו איזה מותק הבעל שם טוב, איזה. בכל אופן, למה זה מתאים להגיד על רבי זושה? כי אומרים שהמקור של השם זושה ביידיש זה זיס, זה מתוק. וגם תמיד בסיפורים רבי זושה הוא לוקח לעצמו את התמימות, את המתיקות. אז המגיד הקדוש ממזריץ' נשא דרשה על המילים ושבת אדוויה אלוקיך, והסביר את העניין בעומק, והתלמידים שלו מאוד התלהבו. רבי זושה אמר, הרעיון הזה עמוק וכבד עליי, אני צריך דברים פשוטים. הוא לקח את הרעיון הזה ואמר, בשבילי המילה תשובה זה כל אות מהמילה תשובה היא פתיחה של פסוק אחד שמתחיל עם אותה אות. האות הראשונה זה תף, זה תמים תהיה עם השם אלוקיך. שין זה שיביתי השם לנגדי תמיד, בית בכל דרכיך דאהו, וו קודם, ואהבת לרעך כמוך, בית בכל דרכיך דאהו, והפסוק האחרון זה עצנע לכת עם השם אלוקיך. הרחבנו על כך בפעם הקודמת. רק רוצה להזכיר את ההתחלה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כשרוצים לדבר על התמימות, ווסידוס תמימות, אז יש כל מיני אפשרויות לדבר על תמימות, כמו למשל שרשי אומר לא לחקור אחר עתידות. סיפרנו מהבעל שם טוב על אותו אחד שרצה ללמוד את שיחת הציפורים, קורס מזורז להכיר את שיחת הציפורים. שאני רוצה להזכיר היבט אחר של תמימות. אמר, שיטילו עליכם משימה להכין שיעור על תמימות, כן? אז איך אנחנו מכינים שיעור? נזכרים, איפה פעם קראנו משהו על תמימות? יש פסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אז מי שרוצה להכין שיעור, לקרוא מה אומרים על זה המפרשים. לשאול את הרב גוגל מה יש לו להגיד, אולי יש לו גם סיפורים יפים. איפה עוד יש מקור על תמימות, אם אנחנו רוצים לעשות שיעור על תמימות? רבי נחמן, בסיפורי מעשיות, במעשה מחכם ותם, ישנם שני חברים. החכם שהוא נורא כישרוני והוא מצליח ללמוד דברים מורכבים במעט זמן, וכנראה גם הוא מתפרנס יפה. והתם שהוא לא תופס דברים כל כך מהר. יש עוד אפיון על החכם והתם בסיפור הזה, גם למי שלא מכיר את הסיפור, או ליתר דיוק עוד לא מכיר את הסיפור. אני מזמין אתכם להסכים לקבל על עצמכם לקרוא את הסיפור מעשה מחכם ותם של רבי נחמן, למי שעוד לא מכיר, עד מפגשנו הבא בשנה הבאה. למי שאין את הספר בבית, יש את זה ברשת. תכתבו מעשה מחכם ותם ויש את הטקסט. מאפיין בולט ועיקרי נוסף שם, שהחכם הוא המתוסכל האולטימטיבי. דהיינו, הנחת היסוד שלו זה שהחיים מבאסים. עכשיו הוא הולך ומלביש את זה ברציונל ובטיעונים בהתאם להתפתחויות. רק מה שחשוב הוא שיטתי. כל הצלחה, כל התרחשות, כל מפגש, זה סיבה לתלונה ולבס הקדישה. שיטתי. אתם, הנחת היסוד שלו, שהיקום ידידותי, שהעולם הוא טוב, כולל גם התרחשויות שנראית לנו לא רצויות. זוהי הנחת היסוד שלו, ואת זה הוא הולך ומלביש ברציונל, במלל, בהתאם להתפתחויות. זה פותח עוד מבט למי שמכיר את הסיפור, פשוט לראות את האפיון הזה. החכם, הנחת היסוד שלו, שמשהו לא טוב קורה מאז שנבראנו. כוונה היא... אז באמת, כשהכרתי את הסיפור הזה לראשונה אצל רבי נחמן, אמרתי לו, רבי נחמן, מה נהיה איתך? זה... בנית כאילו דמויות, כזה תסריט, שזה נשמע שאין שם עבודה, אין שם עמל, אין שם שינוי טבע. כל אחד בעצם שם הולך לפי טבעו. אחרי זה למדתי, בדרך כלל צריך לשאול, נו, אז מה רבי נחמן ענה לך? המחשבות שעולות לנו, זה התשובות של רבי נחמן, כן? אחרי זה הוא אמר לי, תמצא את התירוצים בעצמך. זאת אומרת, תיקח את הסיפור כפי שהיית רוצה לראות אותו. אז זאת אומרת, אז הכנסתי לשם נתונים במסגרת החופש הספרותי. אז קודם כל, הנתון הכי עיקרי, שאתם, הוא חי את חייו על ידי עמל. זאת אומרת, זה לא טבעי לו לגמרי. הוא מתייגע על זה, כמו שבן אדם עובד לתקן את מידותיו, אז גם הוא עושה עבודה להיות באותה תמימות מלשון שלמות. מה? ככה הוא חי. בפועל זה אנחנו אומרים בניתוח בסיפור, כשאנחנו מתבוננים לכל אורך הדרך, מכל התרחשות שהוא פוגש בחייו, הוא מתבאס ממנה. ורבי נחמן מביא שם דברים מפליאים שצריך להיות מאוד יצירתי להתבאס. עד שקוראים את הסיפור כמה פעמים ופתאום מבינים שזה ממש שיטתי לכל אורך הדרך. למשל, הוא מוצא אישה, זה רק מרומז שם, אומר, אבל אם אני אתחתן פה במקום שהוא הלך ללמוד, אף אחד לא ידע מה שנעשה ממני. אז הוא מוותר על האהבה שלו רק בשביל ללכת לכפר שבו כולם ידעו שהוא נהיה משהו. הוא הלך בלעדיה. אגב, לא כתוב שהוא מצא בפועל אישה שם, רק זה תוספות ספרותיות מתוך רמזים שמופיעים בסיפור, כן? אחרי זה בדרך כתוב שכל מי, לא היה לו עם מי לדבר, כי מרוב חוכמתו הוא לא יחשיב אף אחד. איך חז"ל מגדירים חכם? איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם, אז אדרבה, שהוא יוצא בדרך, פוגש אנשים פשוטים, הוא יכול להיות שיחות מרתקות. אחרי זה מישהו בא אליו ומזמין עבודה אומנותית, יהלום, טבעת, הוא עושה את העבודה מושלמת, רק הוא מזהה שהוא פישל במשהו. עכשיו, אף אחד לא שם לב לשגיאה הזו, כולל הלקוח שהודה לו בכל פה על ה... על ה... על הטבעת, ואחרי שהלקוח הולך אומר לעצמו, איזה אידיוט הלקוח הזה, אם זה היה בספרד או באיטליה, איפה שלמדתי את האומנות, איזה ביזיונות היו עושים לי, וכתוב שהוא ממש מתבאס מזה. מה? כן, הוא מתבאס מזה שהוא לא מתבאס. אחרי זה בא אליו לקוח אחר שרוצה משהו פשוט, הוא עושה לו יצירת אומנות מורכבת, אז הלקוח מתבאס. הוא מתבאס על זה שהלקוח אין לו הבנה אומנותית. כן. רק לא כדאי להזכיר פרטים מהסיפור עכשיו, כי זה לא הנושא. הנושא הוא, זה שאני רוצה לקחת את המילה תמים, ולומר שרבי נחמן אומר תמים, הפרשנות של רבי נחמן זה לתמים, זה מישהו שמניח, בוחר להניח הנחת יסוד, שהיקום הוא ידידותי. זה ביטוי ששמעתי מביירון קייטי, שהייתה חוזרת על זה הרבה, אבל זה ממש תואם אליה לחז"ל. The universe is friendly. היא אומרת, זה מה שמנחה אותה בחיים. שההנחה היא, מה שהיא אומרת, היקום הידידותי, איך אנחנו קוראים לזה במילותינו שלנו? הכל לטובה. כל דוד, רחמנה לטב אביד. רבי נחמן גם הוסיף את המילים, טוב השם לכל. אז את כל זה הזכרתי בהקשר של רבי זושה, שרבי זושה לקח את המילה תשובה ופירק אותה לגורמים, והאות הראשונה זה תמים, תמים תהיה משם אלוקיך, ועל פי רבי נחמן תמים זה בן אדם שבוחר לראות את חייו כטובים. עכשיו, יש מאורעות לא רצויים, במסגרת אותה בחירה לפרש אותם לטובה, כולל הדברים שממש כואבים. זה לא סתם שהזכרתי את קייטי, שתדעו שיש גברת כזו בעולם שפיתחה דרך, שאנחנו כיהודים בוודאי מצווים ל... זה לא חייב להיות בדרך שלה, אבל היא הלכה על מהלך לאהוב את מה שיש. זה הכותרת שלה, לאהוב את מה שיש, וכמובן להגיד תודה. שאל. נכון? אז מה שמנסה ידידינו המלומד לומר, שגם החכם והתם זה דמויות בתוכנו. החכם זה ההוא שיש לו נימוקים מצוינים מאוד למה לא להיות מרוצה, והתם יודע באמת להשתמש בדברי אמונה וביטחון שהמציאות היא טובה. שלא יהיה לכם אגב חשש שאני נמצא במקום הזה ואני רק עכשיו מסביר לכם בחמלתי עליכם כמה כדאי לכם גם להגיע למדרגתי. אז אנחנו בקבוצת תמיכה להגיע לעניין הזה.
מיכי,
כן.
אם חוזרים שנייה אחורה, אני תפסיק אותך, איש הנחמד עם הילדים. אז התחלת, האמת היא שהכל על הפנים.
והאמת לאמיתה.
ואז מפסיק אותך עם הילדים, אולי זה היה נכון להפסיק אותך, אבל... אז זה הרעיון שהאמת לאמיתה שהכל בעצם טוב.
כן. שאפשר להתייחס, צריך לדעת שהטוב הזה זה לא להפוך להיות אפתיים, אלא מתוך הנחת המוצא הזו לראות מה אני מוסיף, מה אני משפר. תראי, זה אני יכול לומר לך בוודאות, בוודאי שזו האמת לאמיתה, רק אם תשאלי, אז למה רוב הזמן אנחנו לא ככה? אני, שאני בא פה מול קהל, אני מחייך, אני יודע שהם צלמים את השיעור, וגם יודע להשתמש בחיוך, בפנים המהירות. ולמה זה לא כל הזמן ככה? אז התשובות מתחילות באבל, זה הכל, לא צריך לפרט אותן. אנחנו יצירתיים, כל אחד באבל שלו. רק זה אני יכול לומר לך בוודאות, ברור שזה האמת לאמיתה שהמציאות היא טובה, שהשם הוא טוב. בסדר, אז יש פער בין המחשבות שלנו לבין האמת לאמיתה. אז כל מה שנותר לנו זה למצוא תיווך בין המחשבות שלנו לבין מה שאנחנו יודעים שהוא האמת לאמיתה. אז איך הגענו לזה? כי אמרתי שבראש השנה צריך להיות חכם. וזה לא החכם, אמרתי בשם רבי נחמן, זה לא החכם של, זה לא החכם של מעשה מחכם וטעם, זה דווקא הטעם של אומר, צריך להיות חכם, שיחשב רק מחשבות טובות. הביטוי חכם זה כמו לעשות עסק טוב. זאת אומרת, ראש השנה קורה משהו מאוד משמעותי. ההנהגה מתחדשת. הנהגת הבריאה מתחדשת. הקדוש ברוך הוא טבע בעולם שבכל ראש השנה מתחדשת ההנהגה. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית השנה. עיני השם זה הכוונה יש גחה. הנהגת הבריאה יש, אני לא יודע לתת דימויים מתאימים, אבל אולי זה כמו שיש באנדרואיד או בכל זה, יש גרסה, כל כמה זמן יש גרסה יותר טובה. כן, הנהגה נהיית טובה יותר ויותר טובה. כן. ויש התחדשות כזו כל יום, כל רגע, על משהו יותר משמעותי קורה בראש השנה. ככה גם האדמור הזקן כותב בספר התניא באיגרת הקודש פרק י' ד', מי שרוצה לקרוא את זה, כדאי לקרוא את זה עם ביור, כי זה פרק עמוק, שהוא ממש מסביר שההשגחה של השנה שהייתה מסתלקת בערב ראש השנה, מסתיימת, ומתחדשת ההנהגה החדשה בראש השנה בבוקר אחרי התקיעות. נשמע שם מהדברים שבליל ראש השנה, כזה, זה כמו מצב ביניים כזה, בין משהו שהסתיים לבין משהו ש... שעדיין לא התחיל. זה שיעור אחר. בכל אופן, אני יכול לומר אז על יום הדין, מה שבעצם אומר רבי נחמן, שדנים את האדם כפי מחשבותיו. דבר מאוד משמעותי. אני מתעלם קצת משאלה שלך ועונה לבית מסוים מינורי, שבעצם אומר בראש השנה צריכים להיות חכם, שחשוב רק מחשבות טובות. שהייתי והשם ידברך מן, זה פשוט לעשות דמיון מודרך על כל היבטי חיינו בראש השנה. וגם יש שאומרים לא לבקש בקשות פרטיות בראש השנה. טוב, בתוך טוב של אישה הנביא התארח אצל האישה השונמית והכינה לו חדר מיוחד עם מיטה, שולחן, כיסא ומנורה, הוא שואל אותה אם יש לה איזה דבר אל המלך. אז מה היא עונה לו? בתוך עמי אנוכי ישבת. אז בזוהר הקדוש כתוב שזה היה בראש השנה, והוא שואל אותה, יש לך משהו על ריבונו של עולם? אז היא אומרת, בזמן הזה אני רק רוצה את המלאכת השם בעולם, אין לי את העניינים הפרטיים שלי. אומרת האישה השונמית. טוב, אז נציין את זה בכל. אומרים פה בשם הרבנית ימימה, שבה השגחה פרטית, בשבת האחרונה קראתי את השיחה שלה, התארחתי אצל מי שיקרת פרידמן בשבת, שמוציאה את הקראת ועדי, שמוציאה את השיחות שלה, אז שם קראתי את, את השיחה השבת. אז היא באמת, יש לה שם מהלך שהיא מסבירה שבראש השנה אפשר לבקש בקשות, אבל לא בקטע הפרטי, דווקא ככל שאנחנו מכלילים את עצמנו בתוך הכלל כולו, בתוך עם ישראל כולו, יש מקום יותר לבקשות. אני לא זוכר את כל המהלך, אני רק זוכר משהו שם שאלה חיוך על פניי, שאומרת הרבה אנשים הולכים לטיפול פסיכולוגי ומשחזרים את הקשיים, בסוף זה הכל מגיע לאמא. איך אמא... אז היא אומרת, מי שהגיע לשלב הזה ונתקעה שם, אז המשימה שלה זה שלח תשלח את האם. כאילו לשחרר את אמא, זה... זה מעניין שבמעשה משבעה קבצנים יש קטע שבו כל אחד מספר על הזיכרון שלו. יושבים קבוצת אנשים במגדל וכל אחד אומר מה הזיכרון הכי מוקדם שלו. אז יש שם שמונה אנשים וכל אחד זוכר יותר עמוק מהשני, דברים יותר מוקדמים. עכשיו, מה שמעניין הוא שהזיכרון הכי מאוחר מתואר שם כשחתכו, כשהתינוק נולד וחותכים את חבל הטבור. זה הזיכרון המאוחר, לא המוקדם. יש שם שמונה זוכרים. השני זוכר שהוא היה ברחם, השלישי זוכר וככה לפי הסדר. יש מימד שם, גם שם מצביע על זה רבי נחמן, ככה הפנה את תשומת לבי חברי היקר אורן רובין. שיש מימד מסוים שאני יכול לבחור להיות משהו, הזיכרונות שיש לנו והסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו הם באמת, כמו שאמרנו קודם, זו האמת. אבל יש גם את האמת לאמיתה שאפשר פשוט להניח להם ולהיזכר במשהו שהוא מעבר. תראו, כל תיאוריה שבן אדם הלב שלו מרגיש שהיא נכונה והוא מתקשה ליישם אותה, אז הוא בסך הכל מציב לעצמו יד למצוא תרגילים מתווכים. איך, מה בעצם עושים תרגילים? כמו שיש איזה פעולה קשה, פעולה מורכבת. אז מורה טוב מפתח תרגילים איך להביא את התלמיד לאותה פעולה מורכבת, אותה פעולה קשה. אז אותו דבר, אם התיאוריה הזו מתיישבת על ליבנו, שהאמת שסיפור חיינו הוא היה קשה, והאמת לאמיתה שסיפור חיינו לא רלוונטי בכלל להתחדשות שלנו. אם הלב מסכים לתיאוריה הזאת, אז כל מה שנותר לנו זה לזהות את היעד שבו אנחנו מציבים את האתגר, לבחור תרגילים, לחפש מידע, לחפש דרך, איך מיישמים את אותה תיאוריה. אבל שזה מה שמתחדש פה, א', זה התיאוריה, ב', האם הלב מסכים או מתנגד לתיאוריה הזו, אם הלב מסכים כבר התקדמנו הרבה, ג', לראות איך מתווכים על הפער, על איך מתווכים על הלשון תיווך, על האבלים. מה? זה פשוט, זה השיא של המלאכת השם. זה עיקר המלאכת הקדוש ברוך הוא, כי אחרת אנחנו ממליכים את הסיפור שלנו על ה... אנחנו ממליכים את הסיפור ואת הדמויות שמכחבות שם. את אמא, שלח תשלח את האם, וכל מי שיחסיר כלפינו בשפתה של ימימה. כל מי שפעם פגשנו והיה אמור לתת לנו משהו יותר חם, יותר לבבי, יותר להכיל אותנו, ובמקום זה יחזב אותנו ופגע בנו, והרישום הזה סגר לנו את הלב, ומנע מאיתנו להיות פתוחים לקשרים חדשים, ומנע מאיתנו להיות בהתנסויות חדשות. אז זה הסיפורים שבהם אנחנו אוחזים. אז מי הלב שלו מסכים לתיאוריה? לא צריך עוד ליישם, רק מי מסכים שירים את היד? זהו, זה כל הרי... יופי. חשוב מאוד. אמרנו, עשינו חלוקה שנקראת אמת ואמת לאמיתה. אמת זה הרובד הטבעי, המוכר, הידוע והאמיתי, ויש רובד מעבר, מימד של קיום שהוא עוד לא מוכר לנו. ההבנה הזו בין החלוקה של אמת לאמת לאמיתה זה מובן? כי בדרך כלל אנחנו עושים חלוקה בין אמת לשקר. זה בהשראת רבי נתן, שהוא שאל פעם את רבי נחמן, שאל את רבנו הקדוש, אם להיות רב, הציעו לו איזה משרה. אז רבנו אמר לו שכן. אז הוא שאל אם זה האמת לאמיתה, אז הוא אמר לו שלא. זה סיפור מכונן, במובן הזה שיש דברים ש... אני חושב שבן אדם שמרגיש חסום בגלל הסיפור שלו, הוא צודק לגמרי. ויש עוד מימד, שזה כשמבינים, פעם יקרנו מאיגרת הקודש י' בספר התניה, שזה פרק שממש האדמור הזקן מסביר בטוב טעם איך באמת המציאות מתחדשת מרגע לרגע ממש. האמת זה הסיפור שלנו. האמת לאמיתה זה המימד של התחדשות שמאפשר לנו הקדוש ברוך הוא להניח את כל הסיפור בצד ולבחור בחיים. אלא מה? צריך לתת מקום לכל השאלות שאלות. רק מה שהיום מתחדש, בסדר, זה שיש שאלות, זה לא מה שהתיאוריה לא נכונה. זה שאין לי את הסולם להגיע אל עלייה, לעלייה של התיאוריה, זה גם נכון. ואם נתכוונן באמת ונרצה להתכוון לשם, אז יהיו לנו תשובות. יהיו לנו סימני דרך. איך להגיע לשם. אז רבי זושה אומר, תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה לבחור קודם כל, זה הבחירה הזו. תמים תהיה עם השם אלוקיך, אז היום ציינו שתמים זה להיות בבחירה של התם. שהנחת היסוד שהיקום הוא ידידותי. שהיקום הוא לטובתי. עכשיו, כל מאורה ומאורה שהוא סיבה להתבסות, אנחנו צריכים יצירתיות ו... אם זו בזה נקודה שהיא חיובית, זה שזה לא קל, נכון? זה שאנחנו לא שם, זה גם נכון. זה שאני משכנע אתכם להיות שם ואני לא שם, זה גם נכון. אבל אני פה מציע לכם הצעה יותר חזקה מאשר נמכור לכם מוצר שאני עוד לא משתמש בו. אני מציע לכם להשתתף בקבוצת מחקר שתנסה להגיע אל אותו, אל אותו מוצר. שמעתי מקודם גם להרים את היד, מי מסכים לתיאוריה, בסדר, עשינו את זה חיצוני בקטע של להרים את היד, אבל יש משהו באמת פנימי שאני שואל את עצמי אם אני מאמין לזה או לא. יכול לומר לעצמי, התשובה היא כן, שיש את המימד הזה, שבאמת יש משהו מעבר. נכון, אבל זה לא דרך השיעור פה. פה רק ככה באים של חייך, לדבר על תיאוריות יפות. זה נכון, זה נכון. אז בראש השנה צריכים להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות, שיטיב השם יתברך עמנו. גם התם בסיפורי מעשיות יש לו משפט מכונן. יש שלב בקשר בינו לבין החכם, הם היו חברים טובים, והתם מאוד כאב לו שהחכם כל כך מתבאס. כי אדם שהוא נמצא בטוב והוא רואה מישהו שהוא אוהב שהוא כל כך סובל, אז הוא רוצה להיטיב לו. אז יום אחד הוא ככה אמר לו בכאב, התם אומר לחברו החכם, הלוואי שתגיע אתה למעלה, תגיע פעם להיות במעלה שלי. הוא לא אמר לו את זה בגב, הוא אומר, הלוואי תקבל את הדעת הזאת של להיות מרוצה. אז מה אמר לו החכם? התחיל להעליב אותו, אמר לו, תשמע, אתה חולף ומשוגע, זה שיום אחד אני אהיה משוגע כמוך. הוא תרגם את התמימות שלו, את זה שהוא מרוצה מכל דבר, למשוגע. אמר לו, זה שאני אהיה משוגע כמוך זה אפשרי, אבל כשאתה תגיע למעלתי, זה אין סיכוי, אין שום סיכוי בעולם. ומה ענה לו אתם? כן. אמר לו, אצל השם יתברך הכל אפשר. משפט כזה תמים. זה ממש להאמין בעניין הזה. מה היום כל השיטות של חשיבה חיובית, של NLP, של גילו את כוח המחשבה שקיים בעולם? מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמנו כפי שאנחנו מנהיגים את מחשבתנו. יש כל כך הרבה שיטות שהיום מקבלות הרבה תעודה בעולם, שמה שאתה עושה עם המחשבה, כך תראה מציאות שלך. המחשבה שלך זה המתנה האלוקית הרוחנית שלך. אז כל זה סביב שבראש השנה צריכים להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות, שייטיב השם יתברך עמנו וכולי. מה עוד צריכים בראש השנה? רוצים לשמוע עוד דברים או זה מספיק להיות חכם? וצריכים להיות שמח בראש השנה. מה עוד? גם צריכים לבכות בראש השנה. עכשיו, בכי, אי אפשר להביא אותו אנחנו, אני חושב זה מובן מהאריזל, שבמהלך היומיים של ראש השנה יש איזה זמן שאדם נפתח לו הלב. וזה בכי שהוא מגיע ממקום של שמחה, עם חרטה, עם געגועים, עם השתוקקות לטוב. לא צריך להתאמץ בשביל זה, צריך רק להיות קשוב שזה קורה. ונחל אמר שבחייה זה ראשי תיבות, בשמחה יגילון כל היום. לפי נפתח לבענה כזה געגוע אל הטוב וזלגות לו דמעות. ביום הראשון צריכים למעט בדיבור מאוד מאוד. אלו ארבעת הדברים שבעצם רבי נחמן דיבר על ראש השנה. להיות חכם, מה זה אמרנו להיות חכם? הוא מפרט מה זה להיות חכם? חשוב מחשבות טובות. ותראו, צריך להתאמן על זה, על לחשוב מחשבות טובות, ולהיות שמח בראש השנה, ולבכות, ולמעט בדיבור. אילו ארבע ההנהגות. כן, זה חלק מהמחשבות הטובות שאנחנו לא נגיעים בכלל. עכשיו, אחד הדברים שהיה אומר, היה תלמיד חכם גדול, אחד מגדולי ישראל, לפני רבות בשנים, קראו לו רבי שלמה קלוגר. תרגום לעברית, זה בסך הכל השם שלו, קלוגר זה שם משפחה נפוץ. על מה זה המילה קלוגר? חכם. אז קראו לו רבי שלמה החכם, הוא באמת היה חכם. אז הוא, רב שלמה קלוגר, אומר שבן אדם בראש השנה הרי אנחנו עושים סימנים, כל מיני דברים. אנחנו מאמינים שהכל יהיה טוב וכבר מרגילים את המחשבה שלנו מהסימנים. אז הוא אומר, כל דבר שקורה לבן אדם בראש השנה שלא קשורה, תישבו לו על המקום בבית כנסת, קם מאוחר, שפרו לו כוס יין על הבגדים, הוא אומר להגיד גם זו לטובה עם חיוך. הוא אומר, כי זה כמו כל הדברים שחזל אומרים, שראש השנה זה הנהגה לכל השנה, אז ממילא גם העניין הזה של של לקבל באהבה את מה שקורה. כי מאוד קל בעצם כשמשהו משתבש, כשבן אדם כועס, הוא בעצם שוכח באותו רגע את ההנהגה האלוקית, והוא רואה בזולת, באותו אחד שפגע בו, את המקור לקשיים שלו. כשבן אדם מוותר על הכעס, אז במקום להמליך את זה שפגע בו, הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא. זה העניין, זה לא ויתור על הכעס ממקום של סבלנות, הוא אומר, לא נורא, יהיה בגד חדש, נסתדר, זה לא סיבה לכעס. זה טכניקה שהיא גם בעלת ערך, כי יש משהו הרבה יותר משמעותי. במקום לכעוס על מישהו שעשה לי לא טוב, אני אומר, כך היה רצון השם, והוא אומר רב שלמה קלוגר, שזה סימן הטבע לכל השנה. זה סימן טוב מהדברים שאינם כסדר, אלא מה? שהרבה פעמים כשיש פוטנציאל לכעס, זה מתלווה עם קטנות המוחין. זה דיברנו על זה. זאת אומרת שהדעת או ההבנה נלווית לזה היא מסתלקת. כל מיני רעיונות והתחזקויות לא פעילים אז. כל אחד שיש משהו שבאמת, מה שנקרא, מוציא אותו מהכלים, הוא משבש לו את, את העניינים. זה אני מדפדף פה בספר שאני מחזיק לידי, זה ספר עם דרשות לראש השנה, ושם קראתי את זה היום ולא מצאתי, אז נסמוך על זה שמה ש... יש עוד טכניקה על שעולה כעס. כתוב ברוגז רחם תזכור. רבי נחמן אומר כשבן אדם עולה לו כעס, שיהפוך את זה לרחמים. זה דבר מאוד משמעותי, כי זה לא מדובר רק על לא לכעוס על הזולת, אלא משהו הרבה יותר מזה. והוא מסמיך את זה על הפסוק ברוגז רחם תזכור, ואפשר להמליץ על זה ממש כסגולה כזו, שבן אדם שעולה לו כעס, להיזכר במילים הללו, ברוגז, רחם תזכור. ממש עכשיו. לא, על מי שפוגע, על הזולת. דווקא להפוך את הרוגז לרחמים, והיו בחסידות שגם אמרו, ברוגז, רחם תזכור. אפשר ממש לדמיין שאפשר לעשות דמיון שאנחנו נמצאים ברחם. ברוגז, רחם תזכור. ברחם זה המקום שלא היינו בנפרדות. זה המקום שבו היינו בשלמות. אפשר להתחבר לתודעה הזו שאנחנו מושגחים והכל שלם. אפשר גם לרחם על הזולת במובן הזה, שמי יודע כמה הוא עבר, כמה הלב שלו נאטם עד שהוא ככה פגע בזולת. יודע מה, כמה הוא מזיק לעצמו. זה גם הדרך הכי עיקרית לשחרר באמת כעס אמיתי, זה על ידי חמלה, להבין כמה הזולת הוא בפגיעה הזו, לא רק שהוא לא עשה לעצמו טוב, אלא שהוא הזיק לעצמו מאוד. ברוגז רחם תזכור. זה היה אמור להיות בליקוטי מוהר"ן, תורה י"ז. אתם מכירים את זה שאנחנו לא מוצאים איזה רחוב, אנחנו אומרים מה זה העירייה הזיז את הרחובות, או שלא יודעים לרקוד, אנחנו אומרים שהרצפה לא ישרה, אז מה זה הזיזו את הליקוטי מוהר"ן? זה זכרתי שזה כי רבי נחמן מזכיר את זה בהקשר שכמה שבן אדם מתרגל את העניין הזה ברוגז רחם תזכור, אז הוא יש לו בונוס שהוא יכול ממש לדמיין את העולם העתידי, את העתיד לבוא, את הנעימות ואת השפע ואת הברכה שיכולה להיות בהמשך חיינו. הנה, אז זה זז מתורה י' לתורה י' ח'. ודע שהתכלית של הבריאה הוא שעשוע עולם הבא. מילה יפה, שעשוע. ואי אפשר לקרב זאת התכלית למחשבות בני אדם, כי זאת התכלית, עליו נאמר, עין לא ראתה. יש באמת דברים שמציאות אמיתית, אבל הם לא בטווח הקליטה שלנו. אני אומר את זה בהקשר כמו שדיברנו על האמת לאמיתה, שהמציאות היא טובה, וכמו שאנחנו יודעים, יש צלילים שאנחנו לא קולטים, צלילים של, שכלבים כן קולטים, או צלילים של לוויתנים. יש, אבל זה גם זה צלילים, זה תדרים אחרים. זאת אומרת, יש גם מציאות שאנחנו לא רואים. בכלל, יש ראייה רוחנית. אתם רואים פה את כל הנשמות שבאו לשיעור היום? אתם רואים רק את מי שעל הכיסאות, נכון? גם אני. בגמרא כתוב. על מי שבאמת יכול לראות, רואה שדי צפוף פה. הגמרא כתוב שחסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא. אבל לא לערבב את זה עם נשמות. דיברתי על נשמות שבאו לשמוע את השיעור. בגמרא כתוב שחסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא שאין לנו ראייה רוחנית. כי אם היינו באמת רואים את הישויות הרוחניות שיש פה, שלא כולם חיוביות, בן אדם היה מצטמרר, היה... זאת אומרת שזה חסד לא לראות. זאת אומרת, יש מימדים שהם נמצאים, רק אפשר להגיע, אפשר להיחשף לכל מימד. שאלה היא כמה אני מכין את עצמי. כמה מרשים וגם כמה אתה מעוניין. אני אומר, גם לבחור בעניין הזה של האמת לאמיתה, שהמציאות היא טובה, זה, אם אדם רוצה, הוא ממש זה ייפתח לו, יהיו לו התובנות הללו. אז יראו לו במידה שזה יהיה טוב לו, לא במובן שזה חלילה יזיק לו. ודע שהתכלית של הבריאה הוא שעשוע עולם הבא, ואי אפשר לקרב, זאת התכלית למחשב בני אדם. בהקשר הזה עכשיו פתחתי את השיחה הנוספת. הוא אומר, רבי נחמן, אי אפשר לקרב זאת התכלית למחשב בני אדם. כמה שנסביר, זה מימד שאין לנו שום תפיסה והשגה בו. כי זאת התכלית, עליו נאמר, עין לא ראתה. אבל הצדיקים באמת, גם הם יכולים לתפוס במחשבתם תכלית עולם הבא. כל אחד ואחד מישראל לפי שורשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק, כן נקבל ממנו גם כן זאת התכלית. כפי הפרת הכעס ברחמנות. היינו, כשבא אדם לכלל כעס, לא יפעל בכעסו שום החזריות. ועד רבה, זוכרים שדיברנו פעם מה עושה המילה עד רבה אצל רבי נחמן? זה נקודת ההיפוך. זה כמו מישהו שנאמר, אתה לא רוצה לדבר איתו, אז עד רבה זה לא רק שלא זה, אתה עוד הלך תביא לו מתנה, או... עד רבה זה... אין לך כוח לעשות איזה פעולה, אז עד רבה, את יוצאת לריצה. עד רבה זה אילו, הפוך ל... אומר, ועד רבה. ימתיק הכעס ברחמנות. בבחינת ברוגז רחם תזכור. אז מקבלים מלא צ'ופרים שכתובים בהמשך תורה י' ח'. חברים יקרים, תודה על הקשב, על הפנים המהירות, על הלב הפתוח. שתהיה לנו שנה טובה מתוקה, ושנחשוב, שנהיה חכמים בראש השנה. יכול להיות שזה עצמו גם סימן טוב לכל השנה שנהיה חכמים. שכל השנה נדע לחשבות, שום מחשבות טובות, ובעיקר מי שזה מדבר עליו להתאמן על זה מעכשיו. כי אם אני לא מורגל בלחשוב מחשבות טובות, ויגיע ראש השנה, זה דורש הרגל. 3 ימים להתרגל, לחשוב מחשבות טובות, הוא מפרט מה זה שייטיב השם יתברך עמנו וכולי. מה זה וכולי? על כך ועוד תחשבו בהמשך הערב. לילה טוב.